שלום לכולם. אנחנו בפרק שני, הלכה עשירית, נכון? בית יוד. אני אחזור להלכה הקודמת, התחלנו לדבר על דיבור לעומת שתיקה. אנחנו בפרק, אני קורא פרק בית, הלכה ת'. לעולם ירבע אדם בשתיקו ולא ידבר אלו או בדבר חכמו או בדבורים שצורך לוהן לחיי ג'ופו. אומרו על הרוב תלמיד רבנו הגורו שלא סוח שיחו בתאילו כל יומו, דיינו שאין לה צורך לא רוחני ולא גשמי, זוהי שיחה בתאילה. וזוהי שיחת רוב כל אודום, שיחו בתאילו. ואפילו בסורכי הג'וף לא ירבה אודום בדבורים, ששם כן לגיטימי לדבר, אבל לא להרבות בדברים. ועל זה סיבו חכמים ואומרו כל המרבה דבורים מביא חטא. ואומרו לא מוסותי לג'וף טוב, אלו שתיגו. אז כבר הסברנו שרבנו הוקשה לו מדוע השתיקה היא טובה לגוף, השתיקה היא טובה לנפש. התשובה, ולא מצאתי לדיבור בענייני הגוף טוב, אלא שתיקה. דיינו, למרות שאלו דברים נצרכים, אבל אם אדם יכול למעט בהם, מה טוב. אז קל וחומר שהוא לא יבוא לדבר בשיחה בטלה, שזה מה שקוראים היום חדשות, אקטואליה, וכיוצא בזה, דברים שלא מעלים ולא מורידים. הוא פותר את הבעיות, איך לפתור את המשבר בנפאל, ומה לעשות עם דאעש ותדמור, ומה כך וכך, זה דברים בטלים, כי אפילו בצורכי גופו הוא ממעט בדיבור. עכשיו נראה לגבי דברי תורה, שלכאורה הדיבור בהם הוא מצווה, לא לכאורה, אלא ודיברת בם, או והגית בם, וגם לשון הגה, ואף על פי כן, גם שם יש מגבלות, נראה בהלכה הבאה. ב' יוד. וכן בדברי תורו ודברי חכמו יהודאי, דברי חכמו מעטים עניוני המרובים, ושסיבו חכמים ואומרו. וכן בדברי תורה ובדברי חכמו שמצווה לדבר בהם, יהיו דברי החכם מעטים ועניונם מרובים, דהיינו הרבה תוכן במעט מילים, מעט המחזיק את המרובה, והוא שסיבו חכמים ואומרו לעולו משנה אודום לתלמידו דרך גסורו, העתקתי לי את לשון ראשי על הממרה הזו, מפני שמתקיימת גרסה שלה, של הלשון הקצרה, יותר מן הארוכה, יש גבול למה שאדם מסוגל לזכור. ככל שעובדים יותר על הניסוח ומתמצטים אותו, ככה קל לזכור. ולא לחינם עתקתי את לשון ראשי, כי ראשי הוא אלוף לשנות בלשון קצרה. במילה אחת הוא שואל שאלה ועונה תשובה, או יותר נכון מונע את השאלה מעיקרה. וגם הרמב״ם, גם הרמב״ם מוכח, שניהם ככה יותר אולי מכל ריבותינו הראשונים, מצטיינים בלשון שהיא... מה?
זה לא בהבנה, זה בזכרה. יש את ההבנה עצמה ויש את הזיכרון,
כן.
יש אנשים שלא תסביר עוד ועוד ועוד ועוד, זה להבין.
בסדר, יש רב פרדה, היה לו תלמיד כזה שהוא הסביר לו 400 פעם, בסדר, אז הוא צריך, אבל בציבור יש בספר, כמדומני חובות הלבבות, אבל אני לא בטוח, שאמרו לו למה אתה מעריך בדברים, אמרו לחכם למה אתה מעריך, אז הוא אומר כדי שיבינו הפתעים, יש תלמידים שלא ייכנס להם, אז לא תסביר להם 5 פעמים, אז אמרו לו עד שיבינו הפתעים יקוצו הפקחים. דיינו, התלמידים המוכשרים כבר ינתקו איתך בכלל קשר האזנה, יחבו את המקלט וזהו.
לכן תלמידים מלמדים.
נכון. אז אני אומר, בשיעור פרשי, אם התלמיד צריך, מה זה עריכות? עריכות זה מעבר לצורך. אם צריך 400 פעם, זה לא עריכות.
מה שהרב אמר ברש"י זה בשביל זיכרון, לא בשביל הבנה.
נכון.
יש זיכרון, יש הבנה.
נכון. הבנה צריך כמה שצריך, וכל עריכות זה דבר... מה זה עריכות? לא כתוב כמה. מה שמיותר זה כבר עריכות. וראשי דיבר על זיכרון, נכון? מפני שמתקיימת גרסה שלה יותר מן הארוכה. נכון. אבל גם בהסבר, אם הוא יותר מדי חוזר על הדברים, כבר התלמידים משתעממים. מאבדים עניין. אבולים היו הדבורים מרובין, והו עניון מועות, הרי זו שכלות. זה לפעמים שמזדמנים לבתי אבלים, יש נועמים שפיתחו את זה לכלל אומנות. אני יכול לדבר 40 דקות ואחר כך נסה לראות מה אני יכול לקחת איתי עם 40 דקות הללו, אתה רואה הכל אוהר, לא כמו גבינה שוויצרית, אתה לא יודע מה הוא אמר ב-40 דקות הללו, אבל עשה איזה יופי. עטף את זה, ועל זן האמור כי בו החלום ברוב עניון, וגול כסיל ברוב דבורים, דיינו החלום בא על פי מה שהאדם התעניין בו כשהוא היה ער, ובעצם אין בו שום חדש, זה לא חלום שהוא אחד מ-60 בנבואה, אלא זה רק לטחון תמח תחון, כן, רגרסיה כזו של דברים שאדם התעניין בהם ביותו ער, ואותו דבר, כל הכסיל הוא בא ברוב דברים, בריבוי דברים, אבל ללא תוכן וללא חידוש. חז"ל באמת ככה עשו, איך המשנה כמה היא קצרה, ורואים את זה שזו הייתה דרכם של חז"ל, ודאי כשהתורה הייתה בעל פה, זה חייב להיות מעט המחזיק את המרובה. מה? הגמרא היא גם לא מעריכה באופן יחסי, לא כמו המשנה, אבל היא לא ערכנית, הגמרא, שלא לצורך. יכול לדייק בכל מילה בגמרא, וכולי, תראה את התוספות, איך הם מדייקים בכל מילה בגמרא, יש לה משמעות, וכולי. סיור לחוכמו שפיקו, לפיקו, לא ימר לו, שיבו לא ירחה לדבר, וילמד לתלמידים בשובו, הנחת ולא סועגו ולא אריכות ולא שון. ושא אומר שלום דברי חכמים בנחת נשמעים. סיוג לחכמו שתיגו, מה כתוב שם במשנה? כתוב שם נדרים סייג לפרישות, מסורת סייג לתורה, מה עוד יש שם? שם איך? מעשרות סייג לעושר. היה צריך להגיד שתיקה סייג לחוכמה, ככה אתה למה היפך את זה? אז נראה לי לפי הפשט, בגלל שזה בסוף, בגלל שזה סוף המשנה, אז הוא עשה הפוך להראות שזה צורת סיום. אבל פעם, נדמה לי, אמר פה אופיר שעבין, באחת השנים כשלמדנו אבות, שבא להשמיע לנו שהסייג היחיד לחוכמה זו השתיקה. כשאתה אומר, מעשרות סייג לעושר, אולי יש עוד סייגים וכרצה בזה, אתה אומר, השתיקה סייג לחוכמה, יש עוד סייגים לחוכמה. מה שאתה אומר, סייג לחוכמה שתיקה, משמע שזו הגדר היחידה שיכולה לשמור על החוכמה, שאדם יחוס על המילים שלו. כל שהוא מדבר יותר, זה כמו שמדפיסים יותר כסף, אז יש אינפלציה, יש שחיקה בערך של המילה. היו גדולי ישראל שהיו ידועים שכמעט אי אפשר להוציא מהם הסכמה לספר, נתנו ממש לבודדי בודדים, ואז ההסכמה שלהם הייתה נחשבת הרבה. אבל מי שנותן לכל אחד, אפילו בלי שהוא רואה את הספר, אז יש שחיקה אחר כך, הוא אומר, בסדר, לכל העולם הוא נותן הסכמות, אז אין בזה ערך. לפי כוח לא ימהר להושיב, כלומר, משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לא וכלימה, כך אמר שלמה במשלי. אז אם הוא לא שמע כלום, איך הוא יכול להשיב? אומר שם רבנו סעדיה בתפסיר, משיב דבר בטרם ישמע סופו, תקשיב עד הסוף, איוולת היא לא וכלימה, ולא ירבה לדבר, וילמד לתלמידים בשובו ונחת בלא סועגו בלא אריכו ולא שון, הוא שאומר שלמה דברי חכמים בנחת נשמעים, או כמו שרגילים להגיד היום, דברי חכמים בנחת נשמעים. יש פטנט כזה, אם אדם מגיע לציבור שמפטפט ולא רוצה להקשיב וכו', שידבר בשקט. הנטייה שלנו היא להרים את הקול כדי שישמעו, אבל זה בדיוק הפוך, דבר בשקט, אז הם, אלה שרוצים לשמוע כבר השתיקו את האחרים, ואם תצעק אז הם גם יצעקו, מפריע להם לדבר, אז לכן על זו הדרך. כן, הוא... מה? איזה מדרשה? בגוש? שתק. טוב, עשה להם תרגיל. טוב. אסור לו אדם להניח עצמו בדברי חלוקות ופיתוי, ולא תהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו, והוא עניון שבלב, הוא הדובר שבפה, ואסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעת הג'וי. פה אנחנו עוברים עניין לגבי התוכן של הדיבור, לא לגבי הכמות. אסור לו אדם להניח עצמו בדברי חלוקות ופיתוי, ולא תהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו. מה שהוא חושב הוא גם אומר, והוא עניון שבלב הוא הדובר שבפה, ואוסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הג'וי. יש פה מובאה מפירוש המשנה בכלים, בואו נקרא אותה, היא חשובה. בעמודה השמאלית, שש שורות מלמעלה. פירוש המשנה בכלים. אסור לאדם להחזיק דנור או מועו שחוסר ממשגולו שטות או יופר, אלו יוגוס יפסול את המטבע הזה, כי בזמנם המטבע היה שווה ערך המשקל החומר שיש בו. זה לא היה דבר הסכמי כמו היום, שמסכימים שלחתיכת ברונזה כזו יש כוח קנייה של 10 שקלים, אבל שווה להפיק אותה 30 אגורות. אלא אז עד שטות מוחלים, אבל יותר מזה הוא צריך להוציא את המטבע הזו, אסור לו להחזיק אותה. כל שכן שיתנהו או יטעה בו ג'וי, כלומר לא רק לא ישמור אותה ברשותו, אל תשכן בו עליך עבלה, קל וחומר שלא ישלם עם זה במקולת או ייתן את זה לגוי בלי שהוא שם לב. כי זה שחושב עם המוני בני אודום אפילו יחידיהם, דיינו החכומים, כי התעויות שכאלה מותורות עם הג'ויים אינו נכון ודעו בלתי נכונו. אומר השם בתורתו הקדושו, במי שמוכר עצמו לעובד עבודו זורו או לעבודו זורו עצמו, כמו שנתבואר בפירוש, דיינו בתורה שבעל פה שמפרשת את התורה שבכתב, או לעגר משפחת ג'ר, אומר וחישב עם גונהו, ואומר ועליה משולום, יכול לגלום עולו, יעבוד עליו כשהוא בודה את אחיו, תלמוד לומר וחישב ידגדג עמו בחשבון, ועניון לגלום יערים עולו ויתעהו. אז אפילו אם גוי עובד עבודה זרה, אסור לנו לרמות אותו במסע ומתון, אפילו כשאנחנו באים לפדות יהודי שמחר עצמו מפני דוחקו לעבד לגוי. הוא אומר, אם כן דיבר אותו רוב בג'וי שתחת יודך, או אישה מדובר בזמן שיד ישראל תקיפה, גל וחומר לג'וי שאינו תחת יודך, או שיש בזה גם עניין של דרכי שולום, שלא ליצור איבה, יגידו אחר כך כל היהודים גנבים וכו'. אם החמיר אותו רוע על ג'ו זה לא של הג'וי, גל וחומר על ג'ו זה לא של ישראל. וכן אינון מותורין האונאות והתחבולות ומיני המרמות והזיוף והסילוף עם הג'ויים. אומרו עליהם השולום אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הג'וי. כל שכן אם יהיה תלוי בכוח חילול השם, שעוז יהיה העון חומר יותר, ויוסורו לו אדום תכונות רועות על ידי כל המעשים ורועים הללו, אשר העיד יפעלה על עצמו שהוא מתעב אותון כשל לעצמון, נעשו על ידי מי שנעשו. והוא אמרו כי תועבת אדנו ילוח הכל עושה אלא כל עושה עוול. דיינו לא אכפת לי כלפי מי זה עושים את זה. עצם המציאות הזו היא תועבת השם שהאדם הוא לא ישר. כך כותב רבנו. בדומה הוא אומר מה זה לא תגל אל חרש. אז הפשט הוא לא תגל אל חרש, אנשים מרשים לעצמם, כי הוא לא שומע. אז אומרים לו כל אדם אחר, הם רוצים להגיד לו, אבל לא נעים. הוא גם יכול לענות, החרש אומר לו מה שהוא רוצה, הוא לא שומע. זה הפשט. אבל הרמב״ם אומר, לא תקלל חרש, הייתי חושב שאסור לקלל בגלל מי ששומע ונפגע. כמה שמלן שאסור לקלל לא פחות מזה בגלל מי שמשמיע, זה גורם למשמיע נזק, שאני מקלל מישהו, אני מפתח אצלי רגשות שליליים ותכונות לא טובות, ולכן לא אכפת לי כלל שהוא לא שומע. הנזק הוא יותר למשמיע מאשר לשומע. גם כאן, אדם שמרמה, לא משנה את מי הוא מרמה, הוא נהיה רמאי, נהיה רע, וזה תועבת השם. מה? כן. גם אם העיוור עבר על זה, כי הוא שם מכשול. נכון? גם טעות הגוי מותרת, יש הרבה דברים ש... כתוב שאם הוא רוצה לגרום קידוש השם, אז מותר לו להחזיר. אסור להחזיר עבדה לגוי, לא רק שהיא מותרת. אסור להחזיר עבדה לגוי, אלא אם כן כוונתו לקדש השם, כמו שמעון בן שטח שם, והמרגלית שהייתה קשורה בחמור, בברוך השם, אלוהי שמעון בן שטח וכו'. נכון, יש בזה כללים. אין ואהבת לרעך כמוך לגוי, ואין מצוות השבת אבדה בגוי, וגם טעות הגוי היא מותרת. אם הגוי טועה מעצמו, זה כמו אבדה, ואני לא חייב לתקן אותו. אבל שאני אטעה אותו, זה חס ושלום. זה אסור. טוב, יש כזה סיפור בתימן, ואני באמת לא בטוח שזה על פי ההלכה, מי שעשה את זה, היה יהודי אחד קונה מאיזה בדואי סיטונאי, קונה ממנו פחים של תבואה, הוא מלא לו תבואה בפח, והוא שם, אני חושב שזה אסור, שואתה, וכל פעם שמים מטבע קטנה, או שמים אבן קטנה, אחר כך סופרים כמה אבנים יש, לפי זה הוא משלם כפול מספר הפחים. אז היהודי הזה ידע שהגוי הוא תאב בצע, אבל אהבל, הוא שם לו מדי פעם במקום אבן קטנה, שם לו בוגשה, שם לו איזה מטבע של 5 אגורות. עכשיו החמור הגוי הזה רואה כסף חייב לגנוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין שהוא מפסיד אחר כך פח, מחיר של פח תבועה. טוב, אז זה הגוי שהוא מרמה את עצמו, כאילו שהוא מרמה, הוא מנסה לרמות היהודי, אולי זה מותר. אני לא יודע, אולי כאילו זה, אולי זה מותר, הוא כל אופן. מה? היה אסור לו לעשות את זה? מה? זה לא, איך שלא יהיה זה, אני לא יודע מי זה היה, זה לא רשקה בהד, זה היה יהודי שהוא, בסדר, יהודי חכום, אבל לא, לא לומדים ממנו הלכה, אבל רק מראה כמה גויים לפעמים היה בראש של חמור, יש לו, לא מבין דבר פשוט. טוב. היה פעם יהודי אחד היה עובד אצל גוי חותך לו עורות, הגוי היה מעבד עורות, היהודי חותך לו עורות. אז היהודי הזה גם כן לא עמד בניסיון, זה אסור לעשות, הרמב"ם כותב זה אסור לעשות, לא עמד בניסיון, היה כל פעם מוריד מהעור איזה רצועה ושם אותה עם הפסולת שבסוף יום העבודה הוא לוקח אותה החוצה, הפסולת של העיבוד, והרצועות האלה גם שוות כסף, אפשר למכור אותם אחר כך לסבלים, רצועות כאלה מוריד מהעור. יום אחד הם עובדים בחצר פתוחה, פתאום איזה עוף דורס ראה מגבוה את האור הזה, נפל עליו והוא מרים אותו והאור משתלשל, משתלשל ככה לגובה של כמה מטרים, והגוי אומר, שוהדה, שוהדה, אומר ליהודי, מה זה? אז היהודי אמר, כבר כאילו, אז הוא אומר לגוי, הזה חג יגלו, הזה חג יגלו, יגלו שומיים עוונו, כאילו אומר, הגוי אמר לו, חג יגלו, בסדר, הוא אומר לו, לא יודע, עכשיו מישהו יגלו, מישהו שזה, אבל היהודי כאילו הצדיק עליו את הדין, שמהשמיים גילו את חרצתו, שהוא נהג שלא כדין. טוב, מסכנים, לפעמים העוני היה מעביר אותם על דעתם, אבל הרמב״ם כותב שזה אסור. נטלים אותם, עושקים אותם, נכון, נכון. כן, ואפילו אחי, זה לא טוב שאדם מתרגל ככה. בסוף הוא, בהתחלה הוא גונב את המדינה, אחר כך הוא גונב את זה, בסוף הוא גונב את אבא ואמא שלו גם. זה ככה אדם מתרגל. טוב. בואו נראה דוגמאות. כיצד לא ימכור לג'וי בשר נווה לא בכלל שחוטו ולא מנעול שלם מיתו במקום מנעול של שחוטו ולא יסרב בחברו שיוכל אסלו, הוא יודע שאין הוא אוכל, הוא ירבה לו בתגרובת, הוא יודע שאין הוא מקבל, הוא לא יפתח לו חוביות שהוא צריך לפתוח אותו למחרון, וכן כל כיוסה בזה אפילו מלא אחת של הפיתוי ושל לגנבת הדעת אסור, אלו שחד אמת ורוח נוכן ולב טוהר מכל עומל והוות. כסד לא ימכור לג'וי בשר נווה לו בכלל שחוטו ולא מנעול של המתו במקום מנעול של שחוטו, דיינו מנעול אפילו לא ליהודי, בשר מה אכפת לו לגוי, הוא אפילו לא אומר לו שזה של שחוטה. נשים לב איך הרמב״ם כתב על בשר בכלל, מה זה בכלל? הכוונה, הגוי בא לקנות, הוא מניח שהיהודי מוכר כשר, מה היהודי מוכר? אבל הקצב הזה היום נטרפה לו בהמה, בא הגוי, מוכר לו, לא? תגיד לו, זה טרפה, אם לא אכפת לך, מה אכפת לך? תקנה טרפה, אני אעשה לך טיפה הנחה אפילו, בשביל הכיף וכיוצא בזה, אבל לא ימכור לו את זה אפילו בסתם, ומנעל הוא לא צריך להודיע, כי מה אכפת לאנשים? אבל אם הוא בכל אופן מתעקש, הוא רוצה מנעל שחלק בית יוסף, הבהמה הזו, לא יודע למה, אז אסור לו לרמות אותו, להגיד מה אכפת לשוטה הזה, אם זה חלק בית יוסף, או כשר, או טרף, זה רק נעל. אם הוא מתעקש, הוא צריך להגיד לו בדיוק במה מדובר. מה? נכון? נכון. לא, גם שחוטה לא היו קונים. לא היו קונים בכלל, היו תמאים, כאילו אם יהודי לא אוכל משחיטה שלנו, איך נאכל משחיטה של יהודי? ועלו דברים קל וחומר, נכון? אם התמה לא אוכל משל הטהור, הטהור אוכל משל התמה. לכן בתימן היו מקילים מאוד בטרפיות, אפילו כדעה יחידה, אפילו נגד הרמב״ם ונגד השולחן ערוך, כי זה היה הפסד גדול מאוד פעמים רבות. מה? עצם זה שהוא שואל, אז אני לא יכול להגיד מה אכפת לו. אם הוא מה? יכול להיות, בגלל שבבשר ודאי לא שזה קשרה. אבל במנעל אני בורסי. אני רצען, מי אמר לך שזה של... אז הוא, אם הוא לא שואל, אני לא צריך להגיד לו כך וכך. אם הוא שואל, אז משמע שיש לו אינטרס. מה אכפת לי? יכול להיות אינטרס עקום. אבל אני לשיטתו צריך להגיד לו. היה פעם מישהו נלווה לרב שלמה זלמן אוירבך בלכתו ברחוב. תפסו אותו שני אנשים ברחוב, שאלו אותו על הצעת שידוך. שני אנשים, אחד מצד החתן, אחד משפחת החתן, אחד משפחת הכלה. לאחד הוא אמר זה שידוך טוב, לאחד הוא אמר לא כדאי. אז זה שהלך איתו, אמר לו, ילמדנו רבנו, תחליט. או איך אתה אומר דבר והיפוכו? הוא אומר, זו האמת. לצד הזה זה טוב, לצד הזה זה לא טוב. אני, שבא אליי לשאול אותי אדם, אני חייב להגיד לו את מה שנכון לא. גם אם זה תשובות סותרות, בסדר? אבל זו האמת. שמעתי פעם סיפור על הרב משקובסקי, הראש ישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים. זאת אומרת, החליטו לזרוק איזה בחור מהישיבה, ההנהלה ישבה, החליטה לזרוק איזה בחור, והטילו את זה עליו. עכשיו, זה לא נעים לזרוק בחור מהישיבה הזו, הוא ככה השתהה קצת עם התשובה. פתאום אותו בחור בא אליו להתייעץ איתו אם כדאי לו להמשיך בישיבה או שכדאי לו לעזוב. כל אחד מאיתנו, מה זה היה שמח, עוד אומר, עכשיו אני גם לא צריך לבזות אותו, שיחשוב שהוא עזב לבד וזה וזה. אז הוא שמע את כל צדדי הספק, הקשיב לו, ואז הוא אמר לו שלא כדאי לך לעזוב. אתה כדאי לך להישאר, אבל אני מעזיב אותך, כי אני צריך להעזיב אותך. כי כשאדם בא להתייעץ איתך, אתה חייב לתת לו את העצה שהטובה לו, לא העצה הטובה לך. הרב אוירבך אמר, אם זה יפגע בי, אם מישהו בא להתייעץ איתי, ואם אני אעץ לו, האינטרסים שלנו סותרים, אני יכול להגיד לו, אני מנוע מלייעץ לך. לא חייב לראות לעצמך ברגל, לא חייב לתת לו עצה שהיא טובה לו ורעה לך. אבל להונות אותו, הוא בא ונותן בך אמון, שאתה נותן לו את העצה הכי טובה, אסור לך לתת לו עצה שאינה הוגנת לו. ולא יסרב בחברו שיוכל אסלו. היה פעם מישהו אחר אצל הרב משקובסקי שמאוד לחץ אותו להתקבל לישיבה. הוא לא הסכים לקבל אותו בשום פנים ואופן, והוא היה נודניק, לא עוזב אותו. אז הוא אומר לו, אם אני אקבל אותך לישיבה, אז תבטיח לי שאתה תעשה כל מה שאני אגיד לך בתור ראש ישיבה. אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר, התקבלת, ועכשיו אני אומר לך שאני זורק אותך מהישיבה. ולא יסרב בחברו שיוכל אסלו, והוא יודע שאין הוא אוכל. הוא מפציר בחבר שלו, בוא תאכל גלידה חלבית טובה, והוא ראה אותו לפני שעה אוכל שווארמה בדוכן. אז עכשיו הוא יוצא לארג', הוא יודע שהוא לא יבוא לאכול. הוא ירבה לו בתגרובת, דיינו, הוא לא ירבה לו בתגרובת, והוא יודע שאין הוא מגבל. הוא יודע שהוא צם בהב, פתאום ביום שני הוא מזמין אותו לארוחת צהריים. ולא יפתח לו חוביות שהוא צריך לפתוח אותו למוכרון, כדי לפתו אותו, או שבשביל כבודו פותח. וכן כל כיו עושה בזה. אפילו מלא אחת של הפיתוי ושל גנבת הדעת אוסור, אלו שפת אמת ורוח נכון, ולב טהור מכל עומל והוות. זה שאדם הוא ישר, תוכו כברו, ושום מילה הוא לא מתחמן אף פעם, זו מעלה גדולה. אפילו עם הגוי, לא רק עם הגוי, גם עם יהודי, כן? גם עם יהודי. יש רוב סופרו שעליו נאמר ודובר אמת בלבובו, שרוב סופרו היה גורא גריאת שמע, ובא אליו מישהו ורצה לקנות ממנו דבר, אמר לו מחיר, אז הוא לא ענה לו, היה באמצע גריאת שמע. הוא חשב שזה לא מספיק, הוסיף והוסיף והוסיף עד פי עשרה בדמיה, סיים לגרות גריאת שמע, אמר לו אתן לך במחיר הראשון שנקבת, כי כבר הסכמתי בדעתי למכור לך, למרות שהוא לא ידע, הוא חשב שרק שהוסיף במחיר עוד ועוד. זה לא חובה, כי הוא עוד לא אמר בפה, אבל בכל אופן זו מעלה, זו מדרגה, דובר אמת בלבבו, אפילו מחשבה שלו, הוא מקיים אותה. אם הוא החליט, הוא מקיים אותה. גם מבחינה הלכתית, לרוב דיבור הוא לא מחייב. אם לא היה ביניהם קניין שמועיל לבחינה הלכתית, אדם יכול לחזור בו מדיבורו, אבל הוא מקבל מי שפרע, דהיינו חברו יכול לומר, מי שפרע מאנשי דור המבול, הוא יפרע ממי שלא עומד בדיבורו, דהיינו יש בזה צד ש... איך? אז ההלכה מתירה את זה, ההלכה אומרת שבמקרה כזה חברו הבטיח לו הבטחה ויחזב אותו, אז הוא יכול להביע תרעומת שאומנם בדיני אדם אין מה לעשות כי לא היה קניין, אבל בדיני שמיים זה לא בסדר. חברו יכול להביע את התסכול שלו על זה שהוא חוזר בו מדיבורו. רבי יחנן יום בן עגשי אומר, עושה עוד דבר שבור לכו לזכות את ישראל לפי דוחר מולם תורה ומסור שנה אמור אבנו יחבס ומחל סדגו ירדיל תורה ויעדיל